סייעתא דשמיא, ערב טוב, שבת, בעזרת השם יתברך, נקרא פרשת חוקת. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר הם במום, שלא עלה עליה עול וכולי. והמשך הפרשה, אנחנו מוצאים עניינים שונים ורבים, לא מועטים. הפרשה הזו מרכזת ממש עניינים, לא כולם עניינים משמעותיים ולא מעטים. ובמיוחד אנחנו מדברים בהמשך הפרשה על העניין הזה של מיתת מרים, הסתלקות הבאר. עם ישראל צמא, מגיע אל מדבר צין, ואין מים, ולא היה לעדה מים. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותקבר שם, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון וכולי. אז אנחנו נמצאים עכשיו במציאות שהעם צמא, אין מים. שאלה יפה בפני עצמה, איך יכול להיות נפטרה מרים, בסדר, אירוע בהחלט דרמטי, מצער שמרים נפטרה, והסתלקה הבאר. שלום עליכם. הסתלקה הבאר, נו, בכל זאת עם ישראל לא בכל רגע היו הולכים לבאר לשאוב, היו שואבים נניח בבוקר והיו מחזיקים מים בג'ריקנים, בנודות, בכל מיני אמצעים למשך היום כולו, לפחות ליום אחד. איך יכול להיות שכל המים של עם ישראל מיד עם הסתלקות הבאר תמו? אז חז"ל מביאים פירוש מדהים בספרים קדושים. חז"ל אומרים, יש להלכה, היום היא לא כל כך נוהגת, אבל בגולה היא ודאי נהגה, ויש אולי גם קהילות שהיא נוהגת בהם היום. ישנה הלכה שלא עלינו ולא עליכם, מת מישהו בשכונה, אז שופכים את כל המים המגולים בשכונה. אתם, מישהו מכיר את ההלכה הזו? זה הלכה בשכונה ערוך, זה לא המצאה. באותו חדר ודאי ב-1000%. אני מדבר עכשיו בשכונה, בבתים סמוכים. סמוכים, שופכים את כל המים המגולים. מה זה מים מגולים? נניח אדם שם סיר עכשיו לשפוט, שם סיר לשפוט קפה על האש, מת מישהו בשתי בתים ליד, לא עלינו ולא עליכם, שישו כולם חיים ארוכים וטובים. אז קרה איזה אסון כזה, אז מיד לוקחים את המים האלה המגולים, שופכים אותם. מה הטעם לדבר הזה? הטעם זה שחז"ל אומרים שמלאך המוות מגיע, אז הוא, אחרי שהוא מסיים את העבודה שלו, הוא טובל, הוא מנקה את הסכין שלו במים. אז באיזה מים אנחנו לא יודעים. אז כל המים המגולים באותו שכונה, שופכים אותם. אומרים חז"ל, אותו דבר קרה במיטת מרים. כשמרים מתה ונסתלקה הבאר, מה עשו כל עם ישראל? עמדו כולם מיד, ומה עשו? שפכו את כל המים המגולים. ממילא לא נשארה, ולא היה מים לעדה, כמו שהתורה כותבת. ולא היה מים לעדה, והקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם ממשה ויאמרו לאמור, ולו גבענו בגבע אחינו לפני אדוני. ממש טרוניה. ולמה הבאתם את קהל אדוני למדבר הזה למות שם אנחנו ועירנו? ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע וטענה וגפן ורימון ומים עין לשתות? טענות חזקות מאוד. טענות, זה גם ככה צריך לקרוא את זה. צריך לקרוא את זה בסטקטו הזה של אדם שמתלונן. טה 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 טה. זה רושם קשה מאוד. עכשיו, זה העם שיורד לו מן. אתם יודעים על איזה שנה אנחנו מדברים פה? רק בשביל אנחנו בשנת ה-39 ליציאה ממצרים. זה לא אתמול בבוקר יצאו ממצרים. זה עם של 39 שנה, אוכל מן, שותה מים מהבאר, נהנה מענני הכבוד, מלומד, עבדו חמים, מלומד בניסים ובניסי ניסים. אין להם כמה שעות מים? אתה שומע את הטרוניה הכי קשה שאפשר להעלות על הדעת. כופרים בכל הטוב. שלום עליכם. זאת אומרת, עולה פה שאלה מיני ובי, איך יכול להיות שעם קדוש, דור המדבר היה עם קדוש, עם קדושים, ראתה שפחה לימה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרתורה. זה מדובר באנשים עליונים, קדושים. אז ודאי שאם הם כביכול מתלוננים באופן הזה, אנחנו לא יכולים ללמוד את זה כפשוטם של דברים. זה לא עכשיו איזה חבר'ה בשכונה לקחת להם את הכדור, את הכדורגל בשבת בין 2 ל-4, הם עושים עליך עכשיו אינטיפאדה. זה לא המקרה, זה, אתה מדבר על קדושים עליונים. יש פה משהו, צריך להבין מה המהות של מי הבאר שפסקו שמצמיחים כזאת טרוניה. זה כוונת הדברים. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על התורה, ודאי שאנחנו חייבים, מחויבים על פי חז"ל להסתכל על האופן שבו התורה היא אקטואלית לחיים שלנו היום. להסתכל על זה באיזה עיניים שאומרות, פעם היה עם שהלך במדבר, הגיע למדבר צין, מתה מרים, פסקו מהבאר, התלוננו, זה עוול על התורה. אני לא רוצה להגיד מילים קשות, אבל קראתי לכם כמה פעמים את המילים של הזוהר בהקשר הזה. הזוהר הקודש אומר, זה אדם כזה טיפח רוחו שהוא לומד פשטים בתורה. פשט אותיות טיפש, אומר הזוהר הקודש, שלומד פשטים בתורה זה אותיות טיפש, רק טיפש לומד כך תורה. ודווקא בפרשה שלנו אומר הזוהר הקודש, וכך הוא פותח את הפרשה, חוקת התורה, חוקת התורה, אתה יכול לומר זו חוקה שאין לה טעם, כן, גם על זה אפשר להעביר שיעור שלם, איך חז"ל אומרים למה זה נקרא חוקה. שלמה המלך אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, לא מסוגל להבין את הטעם. כל המצוות אני יכול לתת לך 3,000 טעמים, על המצווה הזו לא מבין את הטעם. זה קשה מאוד הדבר הזה, זה קשה מאוד. לא כתוב בגמרא, תבוא פרה ותקנח צועד בינה? לא כתוב שזה כפר על חטא העגל? כתוב. אז הנה טעם. מה שלמה המלך מתקשה כל כך? רש"י יודע להביא טעם, הגמרא יודעת להביא טעם, שלמה המלך שהתורה מעידה עליו, שהתנ"ך מעידה עליו, שהוא החכם באדם, שלא היה כמותו ולא יהיה, הוא לא יודע את הטעמים האלה שמביאים. אבל זה נשאיר, זה באמת עניין לשיעור שלם. צריך להבין מה זה שלמה המלך, מה הוא עושה פה כשהוא אומר שאין טעם, שאני לא תופס את הטעם. אבל מה שאני רוצה לומר, הזוהר הקדוש פותח את הפרשה, הוא אומר, מן דהשתדל באורייתא כאילו קיים כל יומה על טורא דסיני וקביל אורייתא. כל מי שעוסק בתורה הוא כאילו עכשיו נמצא, כאילו עומד, מתקיים, קיים כל יום על הר סיני ומקבל את התורה מחדש. זהו שכתוב עד אהוד הכתיב, היום הזה נהיית לעם והוקמו החבריי. ככה צריך להעמיד את זה, את לימוד התורה. עכשיו אנחנו יושבים פה, לומדים תורה בסייעתא דשמיא, יהי רצון שזה חשב לנו כאילו אנחנו לומדים תורה, מה אנחנו אומרים בסך הכל. שזה חשב לנו, לומדים תורה, אנחנו עכשיו בהר סיני. מה פשט הדברים? מה, אנחנו בהר סיני? זה בית המדרש של השטיבל. זה הר סיני? כן, זה הר סיני. זה הר סיני בכל המובנים של הר סיני. מקבלים עכשיו תורה, תורה חדשה לגמרי, תורה שמעולם לא הייתה כמותה ולא תהיה כמותה, וזה בדיוק קבלת התורה עכשיו. והאופן שבו אנחנו מקבלים את התורה, מקבלים, לקבל, זה האופן שבו התורה הזו עכשיו תיטמע לעולם ולעולמי עולמים בתוכנו, ותהפוך להיות חלק מאיתנו, או אם תרצו יותר עמוק מזה, זה אנחנו נהיה חלק ממנה. היא תורה שניתנת ונמסרת לנו עכשיו, זה דבר חדש לגמרי. בדיוק לפני הזה, זה כאילו בהשגחה פרטית, אז כן, אז הגברת אמרה שיש לה מחברת חדשה. אז דיברנו על זה שאדם יש לו מחברת חדשה, אז מיד הכתב שלו הופך להיות יפה. על מחברת חדשה הכתב תמיד יותר יפה מעל מחברת ישנה. למה? כי בחידוש יש חן, יש יופי חדש, יש משהו חדש, אז יש איזה חן שלא היה קודם. אז עכשיו אם אנחנו לומדים תורה שאנחנו מקבלים עכשיו במעמד הר סיני, עכשיו בהר סיני, אז התורה הזו יש לה חן מיוחד, וככה צריך לתפוס אותה ולהבין אותה, וככה צריך לקבל אותה בשלמות, בהפנמה, בהכנעה, באהבה. זה לקבל את התורה, אם היא חיה, אם זו תורה חיה, וזה בדיוק ההבדל בין לקבל את התורה בהר סיני לבין לבוא למדבר צין. כי את התלונות שלהם איפה הם? ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. לאן הם מגיעים? למדבר צין, למקום של הציניות. זה מדבר צין, זה המקום של הציניות. אתה יכול להיות ציני, יבש, מדבר יבש, בלי לחלוכית של חיות, בלי התחדשות. לקחת התורה בתור איזה דבר יבש, איזה דבר לא חי, חס ושלום. וחלק גדול מאוד מהבעיה שלנו בחינוך הילדים זה כשאנחנו חיים במדבר צין, שההתייחסות שלנו אל התורה היא כאל דבר ארכאי, משהו שהיה פעם, הוא יבש, הוא מדבר. ואם אנחנו זה, אז יש גם ציניות. תמיד תמצא את הזה שיגיד, ימצא חזה לא בסדר, והם לא הבינו, והם טעו, והתורה היא סוג של סיפור, וכל מיני דברים שכאלה, שמרחם ויצין. והמציאות הזו, והלימוד הקלוקל הזה, מצמיח בסופו של דבר, מצמיח דור של ילדים מדהימים, שהיו יכולים להיות כולם גדולי עולם, שלא מסוגלים להתקרב לגמרא, שלא מסוגלים להתקרב לכל דבר שבקדושה. כי זה מתחיל ונגמר בזה שאנחנו לומדים את התורה במדבר צין ולא בהר סיני. וזה הבדל תאומי. תאומי, איפה לומדים את התורה? אתה עכשיו במדבר סיני, אתה חי, אתה עם חיות, אתה עם התלהבות, אתה יכול לצעוק בזמן שאתה מחדש איזה חידוש בתורה, כמו שאתה צועק שאתה רואה גול של לא יודע מי, באיזה משחק גמר או חצי גמר או מה שזה לא יהיה, אז אתה חי. אם לא, אתה לא חי, ולא תוכל לספר לילד שלך שום דבר. אל תספר סיפורי סבתא. הילד מבין בדיוק אם הוא רואה אותך צורח וקופץ עם הידיים כשאתה רואה גול, וכשאתה לומד תורה הוא רואה אותך עייף ונופל על הספר ומדבר בציניות, הוא מבין מה חשוב לך באמת, מה מחיה אותך, מה מכניס לך חיות. אם אדם לא מסוגל, מחילה, אני לא רוצה קטע רגל עם ישראל, עם ישראל זה עם קדוש, אין שאלה שברור, ברור שבין כדורגל לתורה, כל אחד ואחד מעם ישראל מעדיף את התורה. זה ברור, לטמן דפליג, זה ברור. אבל אם חס ושלום לא יצויר, הייתה מציאות כזו, זו מציאות מאוד מאוד מביכה. מה אתה יכול לספר לילדים? אם אתה יודע שיש לך שיעור קבוע, אם אתה הולך לראות כדורגל ולא בא לשיעור, מה אתה יכול אחרי זה להגיד לילדים? שמה, שהתורה יותר חשובה לך מכדורגל? תגיד את זה 100 פעמים, תגיד את זה 200 פעמים, מעשה אחד, הראית עליהם בדיוק מה אתה חושב. שמה ספר סיפורים? זה שאלה, אי אפשר לבוא למדבר צין ולהישאר יראי שמיים. אתה לא יכול להיות במקום של היובש, של הציניות, של החוסר חיות, של השמה, של הצייה, ולהגיד אין פה מים, באיזה מין תמיה מעושה, מעושה בעין, כן? מה אתה עושה את עצמך? מה אתה לא יודע שבמדבר, בציניות, ביובש אין מים? אין מים. אתם תגיעת למדבר צין, שם אין מים, אין מים. אתה יכול להתלונן עד מחרתיים. אתה רוצה מים, אתה רוצה חיות, אתה צריך להיות מאן דאשתדל באורייתא כלהוקיים כל יום על תורה דסיני וקביל אורייתא עד אהוד יכתיב. היום הזה, הזה, עכשיו נעשה את הלעם. עכשיו, זה בדיוק המהות של אהרון. אהרון הכהן, מה כתוב עליו? כתוב על אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא כתוב היה אוהב בעבר, רדף שלום, אהב שלום, אהב את הבריות וקרבן לתורה. מה, הוא חי אהרון היום? פשט שכן. האוהב זה בלשון הווה. עכשיו הוא אוהב, עכשיו הוא רודף. איפה אהרון הזה? זה כל אחד מאיתנו, יש בו אהרון אחד קטן. כל אחד מאיתנו יש משה קטן. מה זה משה? היה צריך לקרוא לו משיטיו, מן המים משיטיו, נכון? אז היה צריך לקרוא לו או משוי או משיטיו. למה קוראים לו משה? עכשיו הוא משה, עכשיו בהווה הוא משה. הוא מוציא את הבן אדם, מוציא אותו מהצרות, מוציא אותו מהביצה, מוציא אותו מהמצרים, מוציא אותו מהמיצרים. עכשיו זה בזמן הווה. צריך לחיות את התורה הווה, 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 הווה. זה כל המהלך של מה שאנחנו נראה בפרשה הזו, שכולו קשור למים. כל המהלך, כל הפרשה יש בה לפחות 5-6 מקרים שקשורים במים. הכל קשור במים, והפרשה הזו היא אחת מהפרשות העצומות, האיומות שיש בתורה, הנוראות, שמחנכות אותנו הכי הרבה בעניינים הכי חשובים, הכי חשובים. זה בפרשה הזו להחזיק מודעות נכונה, לראות כל דבר כאילו כבר נעשה, כאילו כבר נעשה, כל אתגר שעומד לפניך כאילו כבר נעשה. זה הכל נלמד מהפרשה הזו. הכל מתחיל ונגמר בשאלה באיזה מקום אתה מציב את עצמך. איפה אתה? איפה אתה? על הר סיני? לא על הר סיני. הבאר של מרים, יש בספרים שתי מקומות שהיא נמצאת לכאורה בהם. לא באותו מקום. אחד, מקור אחד, שהוא מקור בגמרא בבבלי בשבת למד א', לא, בכרמל, מחילה, שעומד בכרמל, מהכרמל לא רואים את הכנרת. מהכרמל רואים את הים התיכון. והגמרא אומרת שהוא רואה ככברה בים, ככברה בים, אבל איפה הוא עומד? בהר הכרמל. זה מקור אחד. מקום שני, אומר רב חיים ויטל, שמורי לקח בשבחים, מופיעים בסוף ספר הגלגולים, בשבחים, אז מופיע שם שמורי לקח אותי בספינה קטנה במוצאי שבת, בתוך ים הכנרת, אל מקום שבו המים נעשים ככברה. שתי מקומות שונים לכאורה. אז נו, אז מה נכון? פה.
גם וגם.
זה לתאר לך שתי מציאויות. כשהגמרא מדברת על זה שאתה עומד על הר הכרמל ורואה את הבאר של מרים, אז הגמרא מדברת על בערה של מרים כמקום שמתיר ספקות. על הר הכרמל אליהו הנביא התיר את הספקות של עם ישראל בשאלה האם נביאי הבעל צודקים, האם הבעל הוא האלוקים או הקדוש ברוך הוא האלוהים. וכשעם ישראל, איך הוא מתיר את הספקות? הוא עושה טקס שלם שם, הצגה, יש שם הצגה שלמה. אנחנו ראינו ש... ולא הספקנו לדבר על זה בשבת כל כך, אבל שקורח עשה הצגה שלמה עם האלמנה לעם ישראל, הצגה שלמה הוא עשה בשביל... בדרך של הצגה אתה יכול להעביר, אגב זה גם נכון לחינוך הילדים ולעוד הרבה מאוד נושאים, כשאתה רוצה להעביר איזשהו נושא בצורה מאוד 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 פנימית, אתה צריך לעשות הצגה. הצגה זה דבר טוב, לעשות הצגה, לשנות קצת את הטון, לשנות קצת את הדיבור, לעשות את עצמך לפי הדמות וכו', זה נכנס, זה מתיישב לעולמי עולמים. זה עובר, זה גם עורך דין שמופיע בבית המשפט, כל הזמן עושה הצגות. אם הוא רוצה שהדברים שלו יעברו מסך, יעברו שופט, הוא עושה הצגות. הצגות, לא דווקא אומר לו את האמת, אומר את האמת, אבל בצורה, הוא יותר תיאטרלי מהרגיל. זה לא כמו לעמוד לדבר שני חברים. אלא אתה צריך להיות יותר תיאטרלי כדי שהדברים יחדרו, כדי שהדברים יהיו לעלות את הטון, להוריד את הטון, לעשות הפסקות, לעשות חיקויים, להביא כל מיני גימיקים אל תוך השיח. בסוף כמובן שזה חייב להיות גם עם מסר ועם תוכן, וזה ברור. אבל מכל מקום, אז עומד אליהו הנביא, עומדים מולו 400 נביאי בעל על הר הכרמל, והם מביאים את הפרים שלהם, והוא מביא את הפרים שלו, ועכשיו הוא אומר להם, בואו, תתחילו, בואו נראה, אש אין, תעשו את המזבח, שימו עליו את העצים, שימו את הפרים שלכם, הכל בסדר, אבל אש, תתפללו שתרד מהשמיים. ומי שתרד לו אש, אני עושה בדיוק אותו דבר, ומי שתרד לו אש, שם האלוקים שוכן. עומדים עם ישראל, מתבוננים, והם לא יודעים. הלוא אם לא היה להם ספק, לא היה צריך את המעמד הזה. כשאליהו פותח את דבריו, מה הוא אומר להם? עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? זאת אומרת שיש שתי סעיפים. אתה יכול ללכת בבוקר ללמוד ולהתפלל וזה, ובערב ללכת לראות משחק כדורגל או לא יודע מה. יש שתי סעיפים. יש גם זה וגם זה, בואו נעשה את החיים, נתפוס אותם משתי הקצוות. זה לא שהם לא היו דתיים, הם היו דתיים, אבל יש גם תיאטרון ויש גם זה ויש גם מצד הגאווה. אני הולך רק לראות בר מינן, השם ירחם ויציל, רק לראות, אנחנו שונאים את זה, זה מגעיל, זה לא יפה, אבל זה מעניין. זה נקרא שתי הסעיפים, זה יכול להיות חבר'ה שהלכו להתפלל בבוקר והניחו תפילים בבוקר. הם לא הלכו להשתתף, חס ושלום. הם הלכו רק לראות. עד מתי אתם פוסלים על שתי הסעיפים? עד מתי אתם פוסלים על שתי הסעיפים? אז זה עומד שם, אליהו הנביא. עכשיו נביאי הבעל צורכים וקוראים לבעל עננו, הבעל עננו, הבעל עננו, ומתייבש להם הגרון, ואין קול, ואין עונה, ואין שומע, ואין קשב. ואליהו הנביא סונט בהם ומגחך עליהם ואומר להם, בואו תרימו את הכל קצת יותר חזק, אולי שיג ושיח לו, אולי הוא מדבר עכשיו, אולי הוא ישן, אולי הוא עסוק, ותנו, תרעישו קצת יותר. והם מרעישים, תראו לכם איזה רעש, איזה רעש, איזה רעש. טוב, תכלות כל הקיצים, תעיפו, תעשו, כמה יכולים לצעוק, נגמר הכל. אמר להם, עכשיו תראו את האמת, שופך מים, לא נפט, לא שמן, לא סולר, לא זה, שופך מים, מרטיב את הכל, עושה זה, יורד את אש מן השמיים, מדליקה את הכל כאילו זה היה נפט. ושם יש עוד מעשים שאפשר לדרוש אותם לכאן, וגם חיאל בית האלי עומד שם מתחת ומנסה לחבל בכל המעשה של אליהו הנביא, שום דבר לא עוזר לו, בא נחש, מקיש אותו, הורג אותו. שהקדוש ברוך הוא רוצה, גם מטאטא יורה, מים בוערים, מה? מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק, מה? משהו לפני הקדוש ברוך הוא יכול לעמוד? ומה תוכחה גלויה? מה העם צועק מיד? השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. התברר להם למפרע שהוויה הוא האלוקים, שכל מה שקורה בעולם, גם מה שנראה דין גמור, זה מעשה של היה הווה ויהיה, של חסד גמור. התברר, התפרש להם. מה רואים מהר הכרמל? בעירה של מרים. מה הייתה, מה היה העניין של בעירה של מרים? לפרש, להדגים, להסביר, להטמיע בעם ישראל את ההבנה, את האמת, שהשם הוא אלוקים. זה עיקר הדבר. זה לא דבר רגיל שיש פרשה בתורה שכל העניין שלה זה מים. מים. מי אפר הפרה, מי מזה, סליחה, מזה מי הנידה. כשעם ישראל עובר באדום, הוא אומר, עברה בארצך לא ניתה בשדה וכרם, לא נשתה מי באר. לא נשתה מי באר. לא נשתה מי באר. לא, לא, אני מדבר על הפרשה עכשיו. רק זה, כל מה שאני מכיר לכם זה מהפרשה. לא נשתה מי באר. יש מיטת מרים, מרים, גם בשם שלה יש מים, וגם הסתלקות הבאר קשורה בעניין שלה. הקעת הסלע, זה פה אצלנו בפרשה. משה מכה את הסלע, זה אצלנו בפרשה. שימונה, מורים וכו', זה הכל אצלנו בפרשה. שירת הבאר, עלי באר, אינו לה. זה אצלנו בפרשה, הכל הפרשה חרוזה במים, מתחילתה ועד סופה, הכל עניינים שקשורים במים. מים מבטאים, מים מבטאים תורה, למה? למה מים מבטאים תורה? אז יש, לא, אבל לפני זה יש פשט, יש פשט, דרש, שאומר, המים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך, כל מי שעושה את עצמו נמוך, משפיל את עצמו, אז מיד התורה מגיעה אליו. זה דבר נכון. אין מים אלא תורה, כוונת הדברים גם לומר, כמו שאברהם אמר, שהתורה היא המחיה אותנו, היא שם החיים שלנו, ואנחנו כמו המשל בגמרא עם השואל והדגים בנהר. כן? שואל אומר לדגים, צאו מהנהר, אומרים לו, תגיד לי, תשתגעת פה, אנחנו מפחדים פה, בתוך הנהר, עם המים, איפה שמקור חיותנו, אנחנו מפחדים, עכשיו אנחנו נצא אליך. לא, 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 לא נעשה את הדבר הזה. אבל עיקר הדבר זה שמים, מים מבטאים את היכולת להשתנות. המים, היכולת שלהם היא יכולת השינוי. לא, זה לא נושא השיעור הזה, אני לא יכול להרחיב בזה. בסייעתא דשמיא, רק כל מי שירצה יעיין בדברים האלה אחר כך, יש המון חומר בנושאים האלה. מים מבטאים יכולת שינוי, רואים את זה בכל דבר. קודם כל, מים מקבלים צורה של הכלי שבו הם יהיו מנוחים. מים סובלים לפחות שלושה מצבים, מצבי צבירה. יכולים להיות מוצק, גז ונוזל, נכון? הם משתנים, הם פשוט משתנים. המים משתנים לפי התרכיז שתניח בהם, הם נמהלים בקלות, הם נוזל נמהל בקלות, שמן לא נמהל בקלות, יש נוזלים שלא נמהלים בכלל, נשמע מוזר אבל ככה זה, או רק באופן נדיר ביותר. מים נמהלים בכל, מה שלא תשים מים, מים נמהלים, שים עליהם עכשיו קצת מלח יהיו מלוכים, שים להם קצת סוכר יהיו מתוקים, שים להם קצת חומץ יהיו חמוצים, שים להם תרכיז, תצבע אותם נצבעים בקלות. זה מים. מים, מה זה מבטא כל מה שאמרנו? יכולת להשתנות, יכולת להשתנות. מרים הנביאה היא אלופת העולם בלחנך להשתנות. אנחנו עיקר הדבר, עיקר הדבר בכל הלימוד שלנו, כל לימוד התורה, מה הוא בא לחולל בנו בעיקר? שינוי, 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 שינוי. משה רבנו, זכותו יש את המן. משה רבנו החזיק במודעות שלו לעם ישראל את המן. המן, מאכל אבירים, מאכל הנבלע באיברים. מה הכוונה? משה רבנו היה מוריד את השפע האלוקי, את האור אינסוף ברוך הוא, את ההבנות של התורה, באור ישר, כל אחד היה מקבל את ההבנות של התורה, מבין את התורה בדיוק לפי היכולת שלו, לפי הכלים שהיו לו. זה משה רבנו. היה מוריד לך תורה, לא היו לך שאלות. היה ברור. אין, זה נקרא שהמאכל נבלע באיברים, שאין לו פסולת. שאין פסולת, אין שאלות, אין לך ספקות, אין לך שאלות. זה נקרא לקבל תורה ממשה רבנו. קבל תורה ממשה רבנו, ברוך השם הרב עכשיו פה היה, כן, זה היה דילל פסי המדלות במקומי, יש שם משה רבנו, לאף עד לא הייתה פה שאלה על כלום. היו שומעים את הדברים האלה, כשעת נתינתם מסיני, כל הדברים היו מתיישבים בדיוק, והיו עושים בדיוק את הפעולה שהם צריכים לעשות. אבל גם זה לא היה מספיק. בלי המים. גם לא היה מספיק שיהיו ענני הכבוד של אהרון, שחופפים, זה נקרא אור מקיף. הם חופפים עליהם מלמעלה. הם מספקים את ההגנות, שלא יבואו חיצונים וינקו את מהתורה שאנחנו לומדים, מהאור שיורד הנה בזכותו של משה רבנו. שלא ינקו. אוקיי? זה דבר חשוב, אבל זה לא מספיק. מה צריך? צריך את מרים הנביאה. מרים הנביאה. את אותה מרים שהיא אחות. יש כל מיני ביטויים לבטא יחסים של קרבה. רעייתי, יונתי, תמתי, אחותי. אחותי זה ביטוי של קרבה שהוא מאוד מאוד עוצמתי, והוא לא מחייב כמו רעייתי. אחות, שיש אחות, זה אדם אחות, המילה אחווה, מאיזה מילה היא באה? אחות, זה אחווה. מלשון אחווה.
היא
מאחה
גם.
היא מאחה, ודאי. מרים לא הייתה מטפלת בכל הילדים שהיו נולדים. מי זה שפרה ופועה? יוכבת ומרים? יוכבת הייתה מאכילה אותם לפי המדרש? אומרים חז"ל, יוכבת הייתה מאכילה אותם, בזכות זה משה הוריד את המן. מרים הייתה משקה אותם, בזכות זה מרים הורידה, תבר? תבר? אמן. מרים הורידה את הבר בדיוק בזכות זה, שמה שהיא הייתה משקה אותה. הם היו מחיים את הילדות. הכלי יקר מביא שמה שהיא הייתה משפרת הוולד. מה פשט שהיא הייתה משפרת הוולד? הייתה מכניסה קנה. נראה לכם ניתוחים קיסריים וזה זמצה, נכון? היא ככה כותב הכלי יקר. הייתה מכניסה קנה, מה זה משפרת הוולד? עכשיו אם הוולד היה במצוקת נשימה, נשימה, עכשיו יש לו מצוקת נשימה, הוא בתוך הבטן, אין אולטרסאונד, אזכיר לכם, זו תקופה כזו שאין אולטרסאונד, אין מכשירי ראייה אקס-ריי באיזשהו אופן, אין, אוקיי? עכשיו לא יודעים מה יש, היא הייתה יודעת, מרים הייתה יודעת אם הוולד במצוקה או לא, למה? כי היא קשורה בנשמה שלה לכל ילדי ישראל, אז היא הייתה קשורה לעובר. עכשיו היא מרגישה שעובר במצוקה נשימתית, מה אתה יכול לעשות? היא המיולדת הכי מוכשרת בעולם, מה אתה יכול לעשות? מרים הייתה מכניסה קנה, לוקחת קנה סוף, קנה דק, ככה, מחורר את הבטן של האמא, מגיעה עם הקנה אל העובר ומנשימה אותו. כתוב עלי ספר, לא מלפני 20 שנה, 50 שנה, 100 שנה, מלפני 300, 400, 500 שנה ויותר. מאיפה ידע שאפשר לעשות ככה בכלל? זה מרים. מרים יש לה את היכולת הזו, היא אחות, היא אחות. היא אחות. זה ברור שהיא נביאה, אבל קודם כל היא אחות. לכן כשאתה רוצה לראות את הבאר של מרים, אתה צריך לעמוד מרחוק. מרחוק. כן, אני דיברתי, נו, מה, על זה אני מדבר. אני מדבר על אחות בבית הרפואה, ודאי.
היי, גברתי, סליחה, אני רוצה לשאול.
הייתה משפרת הוולד, שפרה, שפרה, הייתה משפרת הוולד. למה צריך לעמוד מרחוק? אמן. למה צריך לעמוד מרחוק? כי לא, שהיא, שהכי המונח על היאור, אז כתוב, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה בו. אז אתה רוצה לראות את הבאר שלה, תעמוד מרחוק. יש לזה, יש לזה ביטוי גם בסוד. מרחוק, רחוק, זה גימטריה שין ד' י' שאמר לו לעמוד די. זה שין ד' י' זה היכולת להמשיך אינה את ה, את ה, דווקא בעולם הזה את הקודש, דווקא בעולם הזה את הקדושה, דווקא בעולם הזה. זה, 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 מרים, עיקר הפעולה שלה זה בעולם שבו אפילו אבא שלה אמרם לא רואה סיכוי. היא אופטימית, היא רואה רק את הטוב, רק את האופטימיות. כן? ותרא אותו כי טוב הוא. ותרא אותו כי טוב הוא. על מי זה נאמר? על משה רבנו עליו השלום. לכן קראו לו, לפי מה נאמר, קראו לו טוביה. ותרא אותו כי טוב הוא. מה זה ותרא אותו כי טוב הוא? כבר מגיל, הוא רק נולד. אתה יכול לדעת אם הוא טוב או לא טוב? אתה רואה תינוק, רק נולד, כולם אומרים מוצי פוצי, כולם אומרים איזה מתוק הזה. היא אומרת, מה, אני רואה את הטוב שבו. מהרגע הראשון היא רואה את הטוב, זה מחנכת אולטימטיבית. היא רואה את הטוב בכל דבר. זו המחנכת האולטימטיבית, לראות את הטוב. היא בלשית של טוב, היא מחפשת את הטוב, היא רואה את הטוב. עוד מעט אנחנו בחודש תמוז, אתם יודעים, חודש תמוז מתעורר היצר רע של ההפוך, של לראות כל הזמן רק את הנקודות השחורות. צריך כבר לקחת את, את הכלים שמרים נותנת לנו ולחפש רק את הטוב, לראות רק את הטוב, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא. כתוב מה? אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. אומרת כנסת ישראל, אומרת השכינה הקדושה, אומרים כל נשמות ישראל, אומרים אל תחפשו אצלי את השחור, אל תחפשו אצלי את השחור, חפש אצלי את הטוב, חפש אצלי את הטוב, לא, אל תראו לי שאני שחרחורת. מה אתה בא לחפש עכשיו את הנקודות השחורות? לעת הגאולה, בתקופה שאנחנו נמצאים, כל ההתפתחות של המדיה וכל ההתפתחות של התקשורת, כל ההתפתחות של זה נועדה למטרה קדושה, לחשוף לעין שמש הכל. אור השמש מחטא, אור השמש מבריא. לא צריך בשביל לנקות אורוות, לא צריך להעביר נהרות דרך האורוות. מספיק, תפתח את החלונות ואת הגג לאור השמש, הכל יתנקי, הכל יראו את הלכלוך וכבר ידאגו לנקות. הבעיה זה כשלא רואים את הלכלוך, אבל כשרואים את הלכלוך, חצי עבודה של הניקיון כבר נעשתה. זה שהיום מנצלים את זה לדברים אחרים, זה חבל, זה בזבוז של 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 סייעתא דשמיא לדברים חיוביים. אבל לו יצויר שאנחנו מתחברים לכוח הזה של מרים, של לראות את הטוב, אז ממילא ברור, ממילא ברור שלראות את הטוב זה, כשאדם מתעסק בלראות את הטוב הוא ממילא לא רואה את השחור. וממילא אל תראו לי שאני שחרחורת, אתה לא צריך לבקש ממנו את זה, כי הוא לא רואה. הוא עוסק בטוב, כמו שאנחנו מבינים ש... התקופה שלנו אומרים חז"ל, חז"ל אומרים האחרונים, אומרים בתקופה שלנו לא מתעסקים בסור מרע, לא מתעסקים, לא נוגעים ברע, לא מתחילים עכשיו לדון ברע ולעשות עם הרע ולהתעסק עם הרע ושום דבר. הרע הוא כל כך, הוא כל כך בעצם עכשיו, הוא כל כך נלחם על הקיום שלו, כי זה אוטוטו מתבהר מהעולם. אוטוטו הוא אין רע. אז הוא עכשיו נלחם על הקיום שלו, הוא בשיא התוקף שלו עכשיו. שיא התוקף, כמו להבה של נר, רגע לפני שהנר נחבא, להבה פתאום מקבלת איזה תעצומות, איזה עוצמה מיוחדת. אדם אומר, וואה, מה זה, זה נקרא שהנר נרבה, או תראה איזה, איזה עוצמה של הלהבה. לא, זה עוד שנייה אחת, זה ערב עין וזה נגמר. אנחנו עכשיו בשלב הזה, אז הרם מקבל כוחות. אומרים חזל, אל תתעסק איתו. תעסוק בטוב. וממילא לא תראה את הרע. אתה עוסק בטוב, אתה ממילא לא רואה את הרע. ברגע שאתה עושה את הוותר אותו כי טוב הוא, אז ממילא אל תראו לי שאני שחרחורת לא שייך בך בכלל, כי אתה לא מחפש את זה. כשאדם נכנס הביתה, הרצפה נראית לו נקייה. אם הוא ייקח מטאטא ויתחיל לטאטא, פתאום יהיה הרימות של השפעה בתוך הבית. תגיד לי מישהו ביקש לך לטאטא. נכנסת הביתה, הבית נקי, שב בשקט, מה אתה מחפש? עכשיו, אתה כבר מטאטא, אתה רואה לכלוך? תשתוק, תשמח. קצת הלכלוך, תשמח, תנקה. שלום. שלום. כן, לא, לא, ניקיטה, תשמח על זה שניקיטה. אתה לא חייב לעשות את זה. אתה לא חייב להיכנס הביתה ולהתחיל לטטא. כן, אגב, המטטא והטיטור זה רק דוגמאות וסמל. כן, הכוונה זה שאתה לא מתחיל לחפש את הדברים השליליים. לא בא, עובר דרך הכיור, מעיף מבט, לראות הכלים, יש כלים, אין כלים בכיור. לא, אתה לא בא להיות, אל תראוני שאני שחרחורת, אתה לא בלה של הרע. אתה בלה של הטוב. אתה רוצה כבר לחפש משהו? חפש את הטוב. חפש, אין בעיה. את הטוב חפש, ותר אותו כי טוב הוא. זה מרים הנביאה. מרים הנביאה, ותצב אותו מרחוק לדעה מה יעשה בו. רוצה דעת, רוצה לראות. איך רואים את זה, איך רואים את הבאר? מרחוק, ראייה גבוהה, ראייה אמונית, ראייה לאומית, ראייה, אתה רואה את הבית, תסתכל כמו שאתה הולך להנהיג עכשיו איזה עונייה, אני יודע, נושאת מטוסים. איזה אחריות יש לך בזעמקה שם על הגשר, בסיפון העליון, בנושאת המטוסים, אתה על הגשר, אתה עם, זה, עם הקסקט, עם הדרגות על הכתפיים והכל, וכולם עכשיו נשמעים לפקודתך. כך אתה צריך להיכנס הביתה. לא בתור השליט, אלא בתור זה שנושא את המסע, את האחריות. אתה נכנס ברצינות הזו, אתה מנהג את החיים. ברצינות הזו, אז אתה מסתכל מרחוק, ראית פעם איזה קברניט, מסתכל יותר מה שיש לו מתחת לעיניים, לא מרים את הראש. מסתכל רחוק עד האופק כמה שאתה יכול, וגם מקבל עוד אמצעי עזר בשביל לראות עוד יותר רחוק. איך אנחנו מסתכלים רחוק? לומדים תורה. זה יכול להיות שאני מסתכל רחוק. מה נותן לנו פרספקטיבה? מה נותן לנו על החיים? מה נותן לנו? רק לימוד התורה. רק אתה מסתכל על פרשה כמו הפרשה הזו, ואתה מבין מה זה בעירה של מרים. אתה מתחיל להבין מה זה מים. מרים דיברה על השינוי. שינוי, שינוי, שינוי. מגיל אפס. אתה צריך להשתנות. אתה צריך מעובר לגדול, להיות ולד, מוולד להיות ילד, מילד להיות מבוגר, מבוגר להיות מבוגר אחראי, ילד שמקבל אחריות כבר גיל 13, גיל 20, כל השתנות, כל הזמן להשתנות, כל הזמן להשתפר, זה המים. משה היה ממשיך תורה בקו ישר, כל הזמן אותה תורה. כל הזמן, משיח תורה חדשה אמיתית תצא. עד משיח תורת משה לא, וזאת התורה לא תשתנה לעולם. מה מייצר את השינוי? כל פעם נראית לנו התורה מחדש, משהו חדש וכו', אבל זה מחויב המציאות. מה מייצר את השינוי? זה המים של מרים, המים של הבאר. הם מיישבים את התורה, מילד. בכיתה א' שקורא ולומד את התורה ועד הגאון הכי גדול בין 110 100 שנה יושב ולומד את התורה ויודע אותה על פה ויודע את כל המדרשים ויודע את הכל ועדיין לא יודע כלום. אז מה מיישב אצל כל אחד מהם את התורה? זה המים האלה, המים האלה, שזה היה בעירה של מרים. זה עיקר העניין של מרים, עיקר העניין של מרים זה היה ליישב את התורה. איפה? דווקא בעולם הזה, דווקא בעולם הזה, זה עיקר חשוב ביותר. הקדוש ברוך הוא יכול היה לייצר עולם מתוקן לחלוטין, לא צריך שום תיקון, אל תעשו טובות, לא שום, הכל פיקס, אל תעזרו לי. אנחנו לא אומרים שבת, מה אנחנו אומרים? איך אנחנו משותפים? כתוב, אשר ברא אלוהים לעשות. אני בראתי עולם, השארתי חלקים בלתי מתוקנים, בואו ילדים שלי חמודים אהובים, תתקנו, תעשו. אפשר לראות מקום לעשות. בעולם העשייה יש מקום לעשות. זה עולם העשייה. אנחנו נמצאים, מי שלא יודע, אנחנו נמצאים בעולם העשייה. זה המקום לעשות. אז בואו תעשו. כל אחד עכשיו ירתום את כל הכישורים שלו, את כל היכולות שלו, את כל האנרגיות שהקדוש, המיוחדות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כמו שלמדנו שבת בתומר, שזה כל אחד זה יחידה עצמאית שאין כמותה ולא תהיה כמותה. ועכשיו תכניס את כל היופי הזה ואת כל היכולות האלה ואת כל הכישרונות האלה ואת הכל, ותעשה מה שאתה צריך לעשות בעולם, את התפקיד שלך בעולם. תתקן את העולם, לתקן עולם במלכות שדי, שדי גימטריה רחוק, רחוק, ותתצב אחותו מרחוק. לעשות את הדברים עם פרספקטיבה. אני לא חתול. חתול אין לו היסטוריה, אין לו היסטוריה, ולכן גם אין לו עתיד. הוא לא יכול לתכנן אני מחרותיים אלך לסופר. לא, אין דבר כזה אצל חתול. אוקיי? וגם הוא, אין לו היסטוריה, הוא לא יודע מי היה סבא שלו. לכן אתה יכול לראות שחתול גור גדל, אחרי זה הולך עם אמא שלו. אין לו היסטוריה. מה מבדיל אותנו על פי תלמידי, אז זה נכד הרמב״ם אומר, מה מבדיל אותנו מכל בעלי החיים האחרים? שאנחנו יש לנו היסטוריה ויש לנו עתיד, יש לנו ראייה רחוקה, קדימה ואחורה, ראייה רחוקה. יש לי היסטוריה ויש לי עתיד. אני לא מסתכל עכשיו את הראייה הקטנה פה עכשיו, זה תצב אותו מרחוק. יש ראייה שהיא ראייה של עומק. מה זה ראייה של עומק? זה לא לעמוד על הר הכרמל, זה לעמוד בכנרת. זה ראייה של עומק. זה רב חיים ויטל, אריזל, הם, הראייה שלהם זה ראייה של עומק. כנרת, אתה בא אל המקום הנמוך, בכנרת זה המקום הנמוך, המקום שהוא כולו כאין לב, כאין לב, המקום, זה מקום פנימי. אתה הולך במוצאי שבת, בזמן של זמן גבוה ומסוגל, זמן יציאת הנשמה יתרה, שם אתה הולך לעשות הבדלה, כן, זה הזמן. שם יש את הבאר הזו, זה ראייה של עומק. גם היא קשורה למים. גם היא קשורה להשתנות. אם אתה לא משתנה, אתה לא יכול לקבל עומק בחיים. אם אתה נשאר אותו בן אדם, יומיים אתה בן אדם שטוח. יומיים. לא 20 שנה. יש אנשים בר מינן שהם 50 שנה אותם בני אדם. לא משתנים, והם מתגאים בזה. זה בן אדם שטוח כמו דף נייר, כמו דף נייר הוא שטוח. מה אתה מתגאה? מה אתה חתול? מה אתה? איפה ראיית העומק שלך? איפה הראייה מרחוק? איפה הראייה של העומק בדברים? איפה לתפוס את המציאות ולהבין שכל דבר מושגח? זה מרים הנביאה. היא אומרת לאבא שלה, כשאין סיכוי, אין סיכוי, כל הבן הילוד היהור, תשליחו, היא אומרת, אבא, כמה היית?
שלוש.
ילדה בת שלוש. אבא, גזירתך קשה משל פרעה. למי היא אומרת את זה? למי? לאיזה ילד היא אומרת את זה? לאמרם, גדול הדור. גדול הדור. המנהיג של עם ישראל באותה תקופה. ואומרת, מה אתה? אתה אבא, מה אתה? הוא אומר לה, אבל ביתי, מה את רוצה? זורקים את הילדים בסופו של דבר ליאור. מה, איזה תקווה יש בעולם הזה? אומרת, אבא, זה לא התפקיד שלך. יש השגחה פרטית. אל תקווה לקדוש ברוך הוא מה לעשות. כמה פעמים בחיים אנחנו עומדים בפני סיטואציות שאתה אומר אין סיכוי, אין סיכוי, בשביל מה לעשות? אין סיכוי. כמה אנחנו צריכים את מרים, את היכולת להשתנות, לראות את הדברים משתנים. אני לא רואה אותם. אז אתה לא רואה אותם, זה מה שהיא אומרת לאבא שלה. אז אתה לא רואה, אתה לא רואה. מי אמרה? אמרם ראה, הייתה גזירה, כל הבן הילוד היו את השליחו. עמד אמרם, פרש מיוחבת. עמדו כל עם ישראל, פרשו מנשותיהם. למה הוא פרש? הוא אמר, מה אני עכשיו, יוליד עוד ילדים לעולם הזה? שיזרקו אותם ליאור, שיכניסו אותם בתור יסודות לפירמידות. עמדו כל עם ישראל, פרשו גם כן. בא אליו מרים, אמרה לו, תשמע, זה גזירתך קשה משל פרעה. פרעה גזר על הזכרים, אתה גוזר על הזכרים ועל נקבות. עמד יחזיר את אשתו, מעלה של אמרם שקיבל מוסר מילדה בת שלוש ועוד בבת שלו. הכי קשה לנו לקבל מוסר זה מהילדים, הכי קשה לקבל מהילדים, אז הוא קיבל. אבל כך או כך, מה היא ראתה שהוא לא ראה? מה היה לה שהיא יכולה הייתה לעשות את השינוי, הייתה לה יכולת להשתנות, הייתה לה את היכולת של המים, הייתה לה יכולת לראות את הדברים בהשגחה פרטית, שהכל מושגח. לכן כשאתה רואה, אתה מקבל חיות מזה. אם אדם מסתכל על הדברים בצורה, בראיית עומק, בבאר של מרים שנמצאת בכנרת, ראיית עומק, לא רק ראיית רוחק, יש ראיית עומק, אז אתה רואה כל נגיעה של הקדוש ברוך הוא בחיים שלך. אתה מחפש למה היא באה, איך היא באה לעורר אותי, איך היא מכניסה לי חיות בעבודת השם, איך היא מכניסה לי חיות בתפילה, איך היא מכניסה לי חיות בתורה, איך היא מכניסה לי חיות במצוות של בן אדם למקום, איך היא מכניסה לי חיות מיוחדת במצוות של בן אדם לחברו. בן אדם לחברו, אם אני לא משתנה אני פוגע גם במצוות של בן אדם לחברו. אם אני אשאר אותו דבר אני פוגע במצוות של בן אדם לחברו, אני פושע יום יום. מה זאת אומרת? אתה לא משאר אותו דבר, עם טינה בלב, עם הרירויות, עם טרוניות כאלה, וירב העם עם משה, לו גבנו בגבה אחינו, כן, לא שווה, החיים כבר לא שווים, לו גבנו בגבה אחינו, כן, מישהו תפס לו את החנייה, שרן שלו, הענף של העץ מגיע לו לחצר, ונושרים לו הפרחים לתוך החצר שלו. לא שווים החיים. בשביל מה לחיות, תגיד לי? אם יש לך אחד כזה, בשביל מה לחיות? לו גבנו בגבה אחינו, מה שווה? כלום לא שווה כבר. לא, זה יכול להיות, זה דוגמה, נתתי דוגמה שמופרכת, צוחקים, אבל מזה שתופס לך את החנייה, וזה שמוציא את הפח זבל ויש את, את, את הסימנים של הטיפות שמטפטפות עד החדר זבל בחדר, ואנשים אנשים מאבדים את, 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 את השלווה מלא, את החשק לחיות. כל החיים הופכים להיות מרים, מרירים, ממה? מזה שבן אדם לא משתנה. טוב, תשתנה כבר, יום אחד ראית את זה, התעצבנת, למחרת אתה כבר צריך להיות אדם אחר, תעשה עבודה, תשתנה, תגיד, הפתרון, אגב, שמעתם מה הפתרון לאחד כזה שמטפטף את הפח חוצה, את השקית? אל תנסו להגיד לו, השקית שלך מטפטפת. למה? הוא יגיד לך מיד, השקית שלך גם מטפטפת, מה אתה לא ראית? ובכלל מה זה עניינך? ומי אמר לך שזה שלי? תגיד לו, זה הולך עד אליך. לא, זה השכן עשה לי ככה. במקום זה תקנה לו שטיח לכניסה, לבן, נקי, שעולה 200 שקל. מבטיח לכם באותו רגע הוא לא מטפטף יותר מסכים. הוא לא יצא ויטפטף על השטיח החדש שהבאת לו מתנה. בעולם הוא לא יעשה את זה. אין סיכוי כזה. פתרת את הבעיה לעולם. פתרת את הבעיה לעולם. תשתנה! אתה לא חייב להרביץ מכות. יכול להיות שלטיפה עושה את העבודה יותר טוב. זה רק עניין של להשתנות. אדם צריך להשתנות, אדם צריך להתפתח. זה ההתפתחות, זה ההתפתחות הזו שרואים אצל מרים לאורך כל הדרך, איך היא מתעלה, איך היא עולה כל הזמן, היא עולה עם המאורעות. היא עולה, יש לה ראייה לרחוק ויש לה ראיית עומק של הדברים. היא רואה את ההשגחה הפרטית, זה ראיית עומק. ולכן היא הבאר שלה נחשבת המלכות. אנחנו מזכירים את הבאר הזו הרבה. הבאר הזו אנחנו מזכירים אותה כל קריאת שמע על המיטה. נכון? מה אנחנו אומרים בקריאת שמע על המיטה? שראשי תיבות באר, בידך אפקיד רוחי. ראשי תיבות באר, בידך אפקיד רוחי. הבאר הזו נבראה בין השמשות, עשר דברים שאומרת המשנה באבות, עשר דברים שנבראו בין השמשות, שלוש פיות מתוכם. מה הם? פי הארץ, פי האתון ופי הבאר. פי הארץ ראינו בקורח. פי האתון נראה בבלק, לא השבוע, השבוע הבא בעזרת השם. ופי הבאר נראה בעזרת השם הפרשה שלנו. יש סגולה, לא נרחיב את זה עכשיו, אולי בשבת נדבר על זה. פעם אני חושב שדיברנו על זה, פי, פי, פי. שמעתם את הסגולה הזו פעם? פי, פי, פי. שבת, בלי נדר נדבר על הסגולה הזאת. עכשיו אנחנו נחרוג מהזמן. בכל אופן, רק בקצרה נגיד, סייעתא דשמיא, שיש סגולה, שאם אדם רואה איזה מראה לא טוב, או כל דבר אחר, יעשה פי, פי, פי. לא צריך להוציא רוק, לא צריך כלום. יעשה רק פי, פי, פי. יש כנגד שלושת הפיות האלה, פי האתון, פי הארץ ופי הבאר. שלושת הפיות האלה, בכלל הפה של האדם, גם לימוד מהפרשה שלנו, כי אתם יודעים שיש עניין, יש איזה סקופ כזה, כן? איזה עניין שהוא לא מחזיק בפרשה הרבה, אבל הוא מחזיק ברש"י ובבעל הטורים ואצל הפרשנים יותר, ואפשר ללמוד ממנו על החשיבות של הפה. אבל בין היתר, אחד הדברים היותר חשובים זה כמובן השירה. עלי באר, עיינו עולה, נכון? עלי באר, עיינו עולה. איך הייתה הבאר עולה? איך היו המים עולים? באר חפרוה שרים. אומר הזוהר הקדוש, אל תקרא שרים, אלא שרים. באר חפרוה שרים. היו עומדים, שרים שיר. עלי באר, עיינו עולה, והבאר הייתה עולה. מה הפשט שהיו שרים לבאר? אני נשאר, עכשיו אני אשאיר דרור יקרא לבין אמבט, שום דבר לא עולה משום באר לא יוצאת. אבל כמובן שאם אנחנו מבינים שהבאר זה המלכות, כמו שדיברנו לפני רגע, שזה העניין של ביד חף כדרוכי, אז כשאני שר למלכות, אז המלכות מתנגנת ממני, נכון? כמו אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. למה ישיר זה בלשון עתיד ואז זה בלשון עבר? אלא מלמד, שאומר בעל השפת אמת, אז הוא אומר שמה זה ישיר? ישיר זה כמו שורש של יפיל, יטיס. מה זה ישיר? שברגע שאני שר, אז כל המציאות, אני גורם לכל המציאות לשיר. אני משיר את המציאות, אני עושה את המציאות שיר. בסדר? אז עלי באר, עיינו עולה, באר חפרוה שרים. אז מה הם היו עושים? הם היו שרים, והבאר הייתה עולה. שיר זה ביטוי לשימוש בפה שהוא בצורה הכי גבוהה שלו. כשרוצים להגיד שאדם מדבר בצורה גבוהה, אז אומרים שהמילים שלו זה, הוא מדבר כאילו הוא שר, כאילו הוא כותב שירה. שירה זה במילים גבוהות, זה לא השירה של היום. ראיתי אותך הולכת ברחוב, הוא יכול עכשיו לעשות מזה, עליתי אותך הולכת ברחוב, והוא עף על המילים העמוקות האלה. כאילו עכשיו חשף איזה סודות. לא, אז זה באמת לא, זה בדיוק לא הכוונה לזה. אבל אם תסתכלו שירת רבותינו, ריאל, בן גבירול, רבי אבא שלום שבזי, היו איזה מילים, אדם משתומם, אדם רבי שמעון לוי, חבר בר יוחאי, רבי שלמה לכבס, ובעל הלך דודי, איזה מילים. כל מילה היא עולם בפני עצמו, הכל חרוז, רעיונות עמוקים, זה שירה. זאת אומרת שבן אדם מדבר בצורה גבוהה, מה זה שהם שרו לבאר? מה זה שאדם שר לבאר? אני רוצה שיר היום לבאר, מה אני עושה? הבאר שלי, המלכות שלי, אשתי. עכשיו אני צריך לשיר לה. תתחיל מזה שאתה שיר את הבוקר טוב. בוקר טוב! זה הבדל מה שבוקר טוב. זה אותם מילים, אבל זה לא שיר, וזה שיר. בוקר טוב, תשיר, מה נשמע? תראים אנשים שרים, איך המילים שלהם מתוקות, אומרים בדיוק את אותם מילים שאני אומר, אבל הם שרים, זה אחרת. זה נכון אחרת? אדם מתנהג אחרת, אדם מתנהג, אתה מקבל את הילד כשהוא בא מהבית ספר. אתה רואה אותו, אתה נכנס הביתה, כן, אתה נכנס הביתה. ילדים, ברוך השם, כולנו, יש לנו ילדים חונכים, הילד בא לקראתך, אז הוא באופן טבעי שר. אבא! אבא! נכון? הוא שר. אמא! שר. אנחנו מדכאים את השירה הזו. מה קורה, גבר? דיכית את השיר. איך אתה רוצה? איך אתה רוצה יצא ממנו בערך? איך אם בא? לא, הוא בא אליך, אבא, תעשה גם אתה. שי, מה העניינים? מה קורה? אני שמח לראות אותך. תשיר לו איזה שיר. תן לו איזה תנביע ממנו מים, תוציא מים מן הסלע. זה להוציא מים מן הסלע. מה זה להוציא מים מן הסלע? להוציא מים מן הסלע זה לקחת דבר יבש, מדבר צין, ולהפוך אותו למקום של חיות, שהוא נובע, שהוא מעורר, שהוא זורם. זה, תראו את המילים, אם מסתכלים, אם מעיינים בדבר הזה, אי אפשר להישאר אדישים. זה ברור שהתורה היא תורת אמת, זה לא, אי אפשר להישאר אדישים לזה. תראו את המילים. מה המילים? עכשיו אני לא עוסק בסיפור של איך הוציאו את המים. מה זה כל הסיפור הזה של השימון האמורים, המתה וכו'. אבל בשירה, איך לשון השירה? זה צריך לראות את לשון השירה בשביל להבין. אבל אולי, בואי נגיד רק את לשון השירה, אני אסיים עם זה, ואז אני רוצה לראות לכם משהו לפני שאני מסיים, כי זה דבר חשוב. כתוב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עוד פעם, אז ישיר. יש שאלה, למה לא כתוב משה וישראל? משה וישראל. זו שאלה, גם כן, יש אפשר לדבר הרבה. דווקא כתוב, אז ישיר ישראל. אריזה מביא שזה ישראל, הכוונה לישראל סבא, ליעקב אבינו בכלל. לא לזה. טוב, נעזוב את זה עכשיו. את השירה הזאת, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, אנחנו כבר יודעים, חפרו השרים, שרים שיר, קראו הנדיבי עם. עכשיו, אם מישהו חושב שאני המצאתי את זה, או זה, זה רק בגלל שהוא לא קרא את הרש"י. אני לא מדבר אפילו, לא צריך לקרוא את הזוהר. הרש"י. אומר הרש"י, וישראל ראו ואמרו שירה. מה השירה? עלי באר. מה היה שם הסיפור? רק נסיים את עוד שנייה, לפני שאני אומר לך מה היה הסיפור. ואז התורה ממשיכה ככה. באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשעונותם וממדבר מתנה. ככה כתוב. אז מה זה במחוקק במשעונותם? אז רש"י אומר, רש"י מסביר, כל נשיא ונשיא שהיו חונים, נוטל מקלו, הם היו הולכים מסביב לסלע הזה, היו מתחילים לשיר, הסלע היה נוסע עם עם ישראל. כלומר, בתחנות השונות. היו מגיעים לאיזה מקום, הסלע היה חונה. מגיעים לחניה, הסלע חונה. היו מגיעים הנשיאים, כל אחד עם המטה שלו. עומדים מסביב לסלע, מתחילים לשיר. שרים. הסלע מתחיל להנביע מים. טוב, המים יוצאים. עכשיו, איך יגיע כל אחד לשבט שלו? אז היו, מה שאומר, כל נשיא ונשיא כשהיו חונים נוטל מקלו ומושך אצל דגלו ומחנהו, ומי הבאר נמשכים דרך אותו סימן ובאים לפני חניית כל שבט, כל שבט זה שבט.
נחלים.
יפה, היה 12 נחלים.
12 נחלים.
מעולה. 12 נחלים. מתאים בדיוק כל אחד לשבט שלו, מתאים את האפיק, את הנחל הזה. חינוך צריך בכלל, כשאתה מטפל בעם, כשאתה מטפל בילדים, כשאתה מטפל בזה, אתה צריך חנוך לנער לפי דרכו. גם כי יסכין, לא יסור ממנה. איך זה? כל אחד תיקח לו את השביל שלו. כל אחד יש לו את השביל שלו, תעשה לו את הסימן, אתה רק תעשה את הסימן. עם המקל, הם לא חפו תעלת בלאומניך. עם המקל הם עשו חריץ צר, וממילא כבר היה נהיה נחל גדול, שהיה מזרים לכל השבט. זה שבטים, אתה מדבר על מאות אלפים. אז כל אחד היה צריך היה איזה נחל רציני בשביל לקבל מספיק מים לכל השבט, נכון? אבל הם היו עושים רק עם המשענית, עם המקל. איך נהיה הנחל? השם כבר עושה, אתה תעשה את ההתחלה, והשם כבר עושה את היתר, אל תדאג. אז איך אתה עושה לילד? אתה מתווה לו את התוואי, מתווה לו, בעדינות, לא צריך קונגו. לא עם קונגו, עם המשיכר בעדינות אתה עושה את התוואי, מספר לו איזה סיפור, מציג לו איזה הצגה, מביא לו איזה ממרה עם איזה חיבוק, עם איזה נשיקה, שר לו איזה שיר, כן? עשית את התוואי? תרחק, המים באים לבד, המים יזרמו לבד. אל תפריע, המים יזרמו לבד.
אל תחפור,
בדיוק ככה. כי למדנו שחפירות זה לשון חרפות. כשאתה עושה חפירות, אתה מחפש את החרפות. אנחנו לא מחפשים את החרפות, כל טוב. אנחנו בסייעתא דשמיא לא מחפשים את החרפות אצל הילדים. לא אצל הילדים, לא אצל הנשים, לא אצל הגברים, לא אצל העובדים, לא אצל... אצל אף אחד, אנחנו לא צריכים לחפש את החרפות, ואז אנחנו לא חופרים. לא חופרים, ממילא אנחנו ממשיכים חיים מבארות של מים חיים, מים טובים, מים חיים. אבל עוד דבר אחד לומדים פה, וזה דבר שאני חושב שחבל לפספס אותו בפרשה, הוא נראה עניין איזוטרי לגמרי. הוא נראה עניין קטן, לא מהסיפורים המפורסמים. יש לי הרגשה שהוא לא מפורסם גם בחדר הזה. יש סיפור מאוד מאוד מעניין, שעם ישראל, הולך בדרך, ויש איזה אויבים, אנשים רעים, אמוריים רעים, שרוצים להזיק את עם ישראל. איפה כל הסיפור הזה מופיע? בסיפור הזה של, בעניין הזה של הבאר, אז בשירה, אז רש"י מספר סיפור, כמה פסוקים לפני כתוב ככה: על כן יאמר בספר, אחרי פסוק קודם, משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר יוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. אף אחד לא יתעכב אף פעם על הפסוקים האלה, אני מזכיר לכם. ואשד הנחלים אשר נטל לשבט ער ונשען לגבול מואב, ומשם בערה היא הבאר אשר אמר השם למשה אסוף את כל העם ואתנה להם מים. ואז מתחיל השירה. אז ישיר ישראל את השירה הזאת: עלי באר אין עולה, באר חפרו השרים וכו'. עכשיו מספר לנו רש"י סיפור שנתמך גם בבעל הטורים, ואומר רש"י מה היה שם. תקראו את הרש"י בפנים, אני רק עושה סיכום. אומר כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך אומר רש"י, זה לשון רש"י, לשונו הזהב, כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחל ארנון, שאף כאן עשו ניסים גדולים. ומה עם הניסים? זה לשון רש"י. ואשד הנחלים, מה זה? תרגום של שפך, אשד, זה הכל לשונו של רש"י. שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים שהיו נחבאים שם, לפי שהיו הערים הגבוהים והנחל עמוק. בקיצור, מה היה שם? האמורים ידעו שעם ישראל עומד לעבוד באיזה נקיק, אז הם עלו למעלה. הנקיק היה מאוד מאוד צר, זאת אומרת עם ישראל צריך לעבור במקום מאוד מאוד צר, באיזה מין מיצר, מקום מאוד מאוד צר. הלכו האמורים, עמדו למעלה בער, באיזה מערות, באיזה נקיקים כאלה, והכינו אבנים, הכינו זפת רותחת, הכינו חיצים וקשתות וכו'. ורצו ברגע שעם ישראל יעבור, הם יעשו על עם ישראל חס ושלום מטווח ברווזים. עכשיו אין לעם ישראל לאן ללכת. אלה שבאים מאחור דוחפים את אלה שהולכים קדימה, אלה שהולכים קדימה חס ושלום לא תהיה נהרגים. נוצרת שם, נוצר מחסום, אי אפשר לעבור, חס ושלום, כליה לעם ישראל. זו הייתה התכנון. אמרו האמורים, כשיכנסו ישראל לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות בערים שלמעלה מהם, ונארגן בחיצים ואבני בליסטראות, והיו אותם הנקיים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עשה ככה, ככה נתן זעזוע קטן להרים, ואיפה שהיה נקע, חיבר לו הקדוש ברוך הוא תקע. חיבר את הערים, נתן איזה אחת קטנה כזו, והכל נפתח עוד פעם. מה קרה בנגיעה הקטנה, בזעזועון הזה? בדיוק ככה. כל האמוריים נעשו רסק. אני יכול להקריא לכם. כן. כמין קרנות ושדיים בולטים לחוץ, כיוון שבאו ישראל לעבור, נזדעזע ההר של ארץ ישראל כשפחה יוצאת להקביל פני גברתה, ונתקרב לצד ההר של מואב, ונכנסו אותם השדיים לתוך אותם נקעים והרגום. מה קרה להם? אומר ככה: חזרו הערים למקומם, והבאר ירדה לתוך הנחל. זה הסיפור של הבאר, למה היא שרה? הבאר ירדה לתוך הנחל, והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים, ומלחיתן סביב המחנה, וישראל ראו ואמרו שירה. מה קרה? נשמע מזעזע, נכון? אבל מה קרה באמת? עם ישראל הולך. לא שומע כלום, לא רואה כלום, שום דבר. ציפורים מצייצות, הילדים שרים, עם ישראל עומד, מהלכנו בדרכו, בנחת, בשאננות. בסדר? עכשיו הוא יכול היה לעבור את כל המעבר, ולא לדעת שהיה נס בכלל. כמה פעמים זה קורה לנו בחיים? כל יום. כל יום אנחנו יוצאים מהבית, הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הניסים האלה, ואנחנו לא יודעים איך לעשות ניס. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו חבר'ה, ילדים שלי, תבינו, תפנימו את הדבר הזה, אני צריך קשר איתכם, קשר. קשר זה דבר חשוב. פעם הרב סלביצקי סיפר שהוא יושב פעם עם איזה יהלומן, בבורסה בבלגיה, ופתאום היהלומן הזה עכשיו על השולחן פרוסים יהלומים, פרוסים זה, נכנס ליהלומן, מקבל מן התרומות. פתאום היהלומן הזה מקבל טלפון, וואו, אני בא, עוזב הכל, רץ. אתה אומר לרב סלביצקי ביציאה, תוך כדי, הוא אומר, תשמור, בוא, אני אומר, חצי שעה, 40 דקות אני חוזר. כעבור איזה 40 דקות, חצי שעה, הוא חוזר, אומר לו הרב, מה קרה פה? מה זה? הוא אומר, אתה לא תאמין, אתה יודע, יש לי בן אוטיסט. הוא כבר בן 14. לא מתקשר. בר מינן שלא נדע, לא מתקשר. מה שאנחנו לא עושים, מה שאנחנו לא זה, לא מתקשר. הוא אומר, עכשיו אשתי מתקשרת אליי. הוא אומר, פעם ראשונה, תופס אותה בסמלה, לוקח אותה למקרר, פותח את המקרר, אומר לה, מצביע לה על שתייה. הוא אומר, זה, לא יכול להסביר לך את זה, זה, הוא יוצר קשר, אנחנו כמו האוטיסטים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה את הקשר איתנו, אתה יודע כמה הוא שמח בזה שבן הזה, שהילד שלו מתקשר אליו, מושך לו במכנס, אומר לו, אבא, אני צריך משהו. אז הוא סדר לך ניסים על ימין ועל שמאל. זה שאתה לא רואה, זה כמו פה. גם פה אי אפשר היה לא לראות. גם פה, מה צריך? צריך באר, צריך חיות. הבאר מוציאה את כל הידיים והרגליים והביצים, ואתה רואה פתאום איזה ניסים. אתה רואה בעומק של הדברים. זה הראייה העמוקה של מרים. זה ראיית העומק של מרים. זה הראייה של ים כנרת, של האריזל, של חיים ויטל. אתה רואה פתאום, אתה אומר, יואו, איזה נס, השתבח שם עולם, זה מכניס חיות. וככה אנחנו צריכים להתייחס לזה. יהדות זה לא הובי, זה לא תחביב, זה לא כפוי, זה הכל בחירי כל רגע ורגע. זה צריך לעשות בהתלהבות ובאהבה ובאחווה ובשלום ובראות, וממילא זה ישיג את התוצאות הנכונות. ממילא זה על הדרך ישיג. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן. שם ברך אתכם. הדדי. אמן. יש קדיש? כן, חבר אחד.
יש לך דברות? כן, אני.